הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה העניינים? יום שני, 5 בספטמבר, מה קורה?
בסדר, מה קורה?
בסדר, בסדר גמור.
איזה התמתחות בא לי לדפוק חיים שלי, האלופים.
תגיד למה אני מכשירי מתיחה?
סעד? סעד?
סעד, איזה גלגל אינקוויזיציה כזה, משהו שאתה מתחבר אליו והוא מותח אותך.
וצריך לשים איזה, צריך שזה יהיה תקן בכל מקום עבודה גם.
נכון? כי יש המון, אתה יודע, מכשירי כושר ביתי, מליחונים, משקולות, זה, אבל משהו שככה ימתח אותך טוב טוב, שאתה מתחבר אליו, לא יודע מה, קופץ את עצמך, ואז לוחץ על הכפתור, והוא סובב, מתח.
רעיון טוב.
לא קורסת מסאז', משהו...
רעיון טוב, אל דבר על זה, אל דבר על זה.
הנה, עוד פעם, אני נכנס לפורטפוליו שלנו של המצאות שלא קרו.
או שקרו, ואנחנו לא מדברים על זה.
נכון.
נכון.
נכון, שעשינו את המכה כבר בעצם.
בדיוק. מה זה פה? תחביב.
כן, כן, שירות. מה שירות? שליחות.
לא אמרתי שירות ולא אמרתי שליחות, אמרתי תחביב. אמרתי בשביל האהבה שלנו.
כי בן אדם צריך...
אתה ישר בשביל האחר?
אני בשביל האחר. אני תמיד בשביל האחר.
תמיד אתה? אתה?
כן.
תמיד בשביל האחר.
איי.
מה?
יש הבוקר בעיתון כלכליסט... ידיעה על כך, כותרת הגג היא שוב בעיות בקו האדום בגוש דן, הקו האדום של הרכבת הקלה שהעיר הפוכה בגללו בגדול. בלימות בלתי רצוניות צפויות לעכב את הפעלת הרכבת הקלה. מסתבר שבנסיעות ההרצה של הרכבת הקלה התגלו כל מיני תקלות, למשל במערכת האיתות של הרכבת. אני לא מבין כל כך
למה אתה צריכה להוטט, היא רכבת. כאילו זה אמור, זה הכל חשמלי, זה אמור להיות חשמלי, זה אמור להיות שאחת נוסעת, השנייה יודעת שהיא לא, היא צריכה להוטט.
היא גם על מסילה.
היא על מסילה.
זה לא שהיא עומדת בצומת ומחליטה אם לפנות ימינה או שמאלה.
לא, לא, זה שונה מאוד, רכבת לא צריכה להוטט. היא לא צריכה, זה לא שעומדת רכבת מאחורי ואומרת, נו, כאילו, רכבת, לא משנה.
או יזבל, למה אתה לא מוטט שמאלה, באתי מולך.
רכבת. לא.
אז no. תקלות במערכת האיתות ותקלות במערכת בלימת החירום. בשבועות האחרונים במהלך הנסיעות התרחשו תקלות של סינכרון מול מרכז השליטה המרכזי שהובילו לבלימות פתאומיות של הרכבת. טוב. במהלך הנסיעה, וזה עלול לסכן את הנוסעים. עכשיו להבנתי מה שכתוב פה בידיעה, זה בגלל שהרכבת, הקו האדום הזה נבנה בשיטת המכרזים המפוצלים. חברות שונות בנו את המערכים השונים של תשתית הרכבת, ואז הפלא ופלא, יש חוסר סינכרון בין החלקים השונים, כי הם נבנו על ידי חברות שונות, ואז הם לא מדברים אחד עם השני טוב, מה שמוביל לתקלות שמובילות לבלימות חירום.
Could you be stereotype היום יותר ומדויק יותר של מה שאתם ומה שאנחנו, קוג'ובי.
אני חושב שבאמת הרכבת התחתית הזאת...
שיטת המכרזים, בטח גם כל אחד זרה במכרה, חבר שזה מישהו אחר.
אומר מישהו, אחד, לא יודע, מנהלים שם או משהו, הקו האדום נבנה על חבילות, כל אחת מהחבילות הללו נבנתה לבד, פתאום הבנת שזה לא מתאים, זה לא מתחבר. אמר לפני כמה חודשים. זה כל כך...
זה עוד של לפני, לא יודע כמה שנים, מלא שנים.
זה כל כך, הרי הקו האדום הזה אמור היה להיות מושק לפני, אני חושב משהו כמו 5 שנים. ואז דחו אותו כי לא עמדו בזמן, ועוד פעם דחו אותו כי לא זה. אני ממש זוכר את מירי רגב כבר על נסיעת מבחן לפני זה, שהייתה שרת התחבורה, לפני איזה 3 שנים או 2 שנים, ואז אמרו, טוב, זה ייחנך בנובמבר 21, ואז זה נדחה שוב לנובמבר 22. כבר עכשיו אומרים שהיעד של נובמבר היה יומרני מלכתחילה, ולא אפשר טווח טעות אמיתי, ובנטה, חברה שבונה את זה, לא מעוניינים להכריז על דחייה רשמית.
לא, נטה?
נטה. נכון, כדי לא לשדר לקבלני המשנה שניתן לדחות את השלמת העבודות מעבר לתאריך היעד. אתם
עובדים, זה בעיתון גם, זה שודר כבר,
אבל... מול הקבלני משנה, כמו שאנשים עובדים מול הפועלים הסינים שהם אספו ממש, מהרחוב
ממש ככה, כדי לא לשדר להם.
איזה שכונה, אלוהים, זה כל כך, למה הכל כל כך איטי? למה הדבר הזה לא זז? למה לקח, עזוב את ה-50 שנה שמאז התכנון לשלב תחילת העבודות, שבאמת לקח 50 שנה.
לא, אבל למה עכשיו זה לוקח כל כך הרבה זמן?
ולמה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אתה יודע, כל הזמן אומרים, בסין נסללים נחפרות רכבות תחתיות בקצב של רכבת אחת לשנה, מסלול לשנה. בסדר, אולי זה מהדברים האלה שסתם אוהבים לומר, אבל זה באמת הרבה יותר מהר. למה פה רכבת אחת, שגם רובה היא בכלל עילית, היא בכלל לא מתחת לפני הקרקע. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
אני לא יודע.
תחשוב מתי התחילו את החפירות, וזה, לפני 10 שנים כבר.
תחשוב כמה זמן העיר הזאת נראית כמו שהיא נראית. תחשוב כמה זמן רחוב אבן גבירול הוא רחוב שאי אפשר לנוע בו.
אי אפשר.
תחשוב כמה זמן כבר. מלא מלא זמן. תחשוב כמה זמן אנחנו מקטרים על זה. איך יכול להיות שזה כל כך לאט? או שאתם מעטים, או שאתם מטומטמים. מה הבעיה שלכם?
אני לא מבין את זה. עכשיו יש עבודות ברחוב ראול ולנברג, באזור רמת החייל. גם, פרקו את הכביש, סבבה, השביטו, יש שם שינוי בתנועה. אני עובר שם יום-יום, וזה לא זז. עובדים כל כך, כל כך לאט. פלא שהסיפור הזה נגרר שנים. במקום להתנפל על הפרויקט, תביאו, לא יודע מה, לא 50 איש שעובדים במקביל, 500 איש שעובדים במקביל, ותתקתקו את הדברים.
אבל בעיניי גם זה קשור לזה שהמשרדים הממשלתיים מושבתים, זה בעקיפין קשור גם לזה, זה קשור לעובדה שכשאין קדנציה לא יכולה להיות רפורמה, כדי שתהליכים יקרו ויקרו בשלמותם ויקרו מהר, חייבת להיות איזושהי קביעות, איזושהי שגרה. אי אפשר שתוך גג שנתיים יש לך תמיד בחירות, שלא לדבר כמובן על מה שקורה בשנים האחרונות. אתה חייב איזה זמן רגע שהדברים יהיו מטופלים ולא מסונדלים ומושבתים כל הזמן.
זה באמת הרבה יותר קשה לנהל ככה, ראינו גם...
נהל ככה כל פרויקט, בטח פרויקט כך גדול.
פרויקט המטרו העתידי גם נפל בגלל כל החוסר יציבות הפוליטית. אבל את יודע, הסיפור הזה של הרכבת התחתית עוד התחיל כאילו שהייתה הממשלה יציבה. זה משהו בניהול של הפרויקטים, משהו עצל, כל הוועדות והבירוקרטיה, וגם ביצוע, ביצוע איטי, וכאילו יש זמן, כאילו... ואין זמן, לא, זה...
לא, אין זמן.
צריך את זה.
צריך את זה, ובעיקר צריך גם לסיים את העבודות של זה. כאילו, אנחנו בדיוק בשלב שבו אין לאן לחזור לאחור, ואתה יודע, הסוף עדיין לא נראה באופק. אנחנו בדיוק בשלב הזה שבו ממש ממש חייבים להזדרז, כדי לפחות לסיים את אי הנוחות. להזדרז ולעשות את זה טוב, לא להזדרז to hop-lop.
שלא לדבר על זה.
שעכשיו הרכב תסעות.
עושה בלימות חירום.
בלימות חירום.
בלימות חירום. אתה מבין? זה כמות האנשים הרי שיפלו אחד על השני בתוך הרכבת.
מגילים.
כמות המגע, תחשוב.
המגע והקוביד והגועל נפש הגדול. שיהיה עליכם מזה שנפלו עליכם.
כן. אז שנים, 50 שנה עובדים על רכבת, דופקת ברקסים, שאתה פשוט נוסע.
ממש.
בלימות, 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 כי לא הסתנכרנו החלקים השונים.
אני משוכח שיש הרבה אנשים ש... רגילים לכך מנסיעות הילדות עם אמא שלהם.
נכון.
ולכן, לכן פחות יחוו את הבלימות, את בלימות החירום, כאיזה דבר מה יוצא דופן.
זה...
יותר טעם של פעם.
זה תחושה של בית.
נכון, יש. הלו, הלו יש אמאות שנוהגות לבלום.
בהחלט.
שהגז הוא כאילו הוא בינאר, איזה 0 או 1, נכון? או שאתה כאילו פול, לא הגז, סליחה, ברקס, או שאתה פול על הברקס, או שאתה לא נוגע בברקס, ואז
כל חתול אקראי שנמצא במרחק 300 מטר אדום משוער בעוד חצי קילומטר,
מה את בולמת?
הוא עילה לפריקת חוליות צוואר.
מה את כבר בולמת? כן, יש, יש כאלה. יש כאלה שגם לבות את זה באיזה צעקה. כזה זה. טאק, בולמת. כן, זה... דבר של אמהות. לכן זה לא פלא, אגב, שזה יתגלגל כאילו אל הרכבת הקלה, איכשהו.
כי אנשים זה אולי באמת מרגיש להם
נוח. אנשים זה מפנים. כן, כן, נכון, יש דבר כזה. אני שוכנה שמלא מלא מאזינים ומאזינות שלנו יודעים על מה אנחנו מדברים. זה של אמהות. כן. אפשר לעשות כל הרכבת בסימן כאילו אמא שלך, כאילו לקרוא לרכבת אמא שלך ליין, ושכאילו כל הרכבת היא תתנהג כמו האמאות שלכם, תבלום כמו האמאות שלכם, תתייחס אליכם כמו האמאות שלכם.
וואי, זה רעיון מעולה.
עכשיו, כן.
רעיון מעולה.
כשנוסע ברכבת, אומר לך, מתי אתם באים? אנחנו באים. איפה אתם? איפה אנחנו בדרך?
כשאתה יורד בתחנה שלך, ואתה פתאום מוצא את עצמך עם קופסאות אוכל.
כן.
אתה לא מבין איך זה... איך זה קרה? עלית עם טיק של כביסה מלוכלכת, ירדת עם טיק של כביסה נקייה.
נכון, נכון. זה כבר, אתה רואה, זה כבר ברמת השדרוגים והשירותים. דבר על הבסיס של הבסיס.
אולי לקו הירוק, הקו הבא, צריך לקרוא קו אבא שלך.
כן.
שם... אין אור דולק.
אין אור דולק. אתה עולה, ישר, מישהו, אתה מרגיש שמתאכזבים ממך. ישר אתה עולה, אתה אומר, למה יש אכזבה בקו הירוק? ולמה קודם הייתי בקו האדום? בחודש אפריל, מישהו אמר לי כבר, לא דיברנו על ראש השנה. בסדר, איפה אתם בראש השנה? זה באדום.
Oh. to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels.
תכף אנחנו עם גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם, חסכוני וחדשני, והיום פשוט סוואפ אנד גו, באים לתחנות החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו. הבוקר אתם מספרים לנו על הרגעים המביכים שלכם עם כסף. מה קרה מאוד מביך סביב כסף, אם זה בדייט או בפגישה או באיזושהי סיטואציה אחרת, מבוכות גדולות סביב כסף, אבל דברים באמת שהיו סופר סופר לא נוחים.
משפחה בהחלט.
1-900-7-2-99-99, רגעים מאוד מביכים שהסתובבו סביב כסף. 1-900, גיליתם שמישהו פשוט נגיד משלם פחות באופן קבוע, חבר.
זאת אומרת משלם פחות.
יושבים נגיד ביחד, 5-6 אנשים, והוא תמיד איכשהו שם פחות.
אוקיי.
למשל. רגעים מביכים עם כסף, 1-900-7-2-99-99, 1-900-7-2-99-99, או 054-999-43-99 בוואטסאפ. תכף חוזרים.
בוקר חדשני, בחסות גוגורו, הקטנוע החשמלי החדש שמשנה את העולם. חסכוני, חדשני ומלא בסטייל. מהיום פשוט עושים סוואפ אנד גו. באים לעמדות החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו.
אלכס, טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
היי, היי טייל ואביעד, אני מאוד מאוד מתרגשת.
תודה שהתקשרת אלכס, קבלי 300 שקלים למימוש בחנויות מטרו, אולי תזכי ב-600 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על רגעים ממש מביכים שהיו סביב כסף. כן אלכס.
תודה. זה היה סיפור לפני איזה 12 שנים, הייתי בת 30 וקצת, ויצאתי לדייט עם המון, ובחור אחד הציע לי וביטל, פעם שנייה הציע וביטל, ואמרתי לו, כנראה זה לא הבחור, ואמרתי לו שזהו, אני לא מעוניינת יותר, והוא מאוד התעקש ונפגשנו בכל זאת פעם שלישית כשהוא הציע. הוא הגיע עם אופנוע והלכנו לבית קפה קצת רחוק מהבית, וישבנו, דיברנו, היה נחמד אבל לא יותר מזה. הבנתי שזה לא הכיוון שלי, ובכל זאת היה סבבה כזה. ואז הגיע הרגע של החשבון, אני אכלתי עוגה ותה, שזה פחות מ-50 שקל, והוא שם כסף על עצמו. עכשיו הכנסתי את היד לתיק וגיליתי שהחלפתי תיק ולא העברתי את הארנק, ואין לי שום שקל. והבחור קם, הלך לשירותים, כנראה נתן לי את הזמן שאני אשלם.
זה לא דובר? זה לא, הוא לא הציע נגיד להזמין ואז את אמרת לו בוא נעשה חצי חצי? פשוט הוא שלף?
לא, שום דבר, הוא פשוט שם את הכסף של עצמו, שנגיד הוא שתה קפה, שם 20 שקל וזהו.
כן.
ואז הוא חזר משירותים, אמרתי לו, תשמע, אני נורא מצטערת, אבל אני שכחתי ארנק, אולי תוכל לשלם עליי. זה עוד היה לפני תקופה של ביט ופייבוק שיכולתי להעביר לו. והוא אמר לי, הכסף שלי, האשראי שלי והארנק שלי באופנוע, אז אני אלך להביא.
אוקיי.
והאופנוע היה בצד שני של הכביש, ומאותו רגע ידעתי שהוא לא יחזור. אז אמרתי לו, אוקיי.
מה, הוא השאיר אותך בלי כסף עם החשבון בטוח במסעדה?
עכשיו הוא גם היה שוטר, הוא אמר לי מאוד גאה כזה שהוא שוטר, והוא מאוד מתנדב בכל מיני מקומות כזה.
רגע, וסליחה אם החמצתי את זה, איך הגעתם יחד?
כן, הגענו ביחד, בטח.
זאת אומרת שהוא גם...
הוא אסף אותי מהבית.
אז אמרתי, אז הוא נסע והשאיר אותך בלי כסף ובלי טרם בביתה.
כן, בדיוק. נשארתי שם.
ובלי כסף למונית.
ובלי כסף, בלי כלום. ואני לא ידעתי אם לצחוק או לבכות, והרגשתי...
נראה לי לבכות אופציה טובה.
אז הרגשתי דפוקה שכאילו, לא יודעת, כי הייתה לי תחושה שלא כדאי לצאת איתו.
שלא כדאי מה?
לצאת איתו.
לצאת איתו בכלל.
מראש.
כי פעמיים ביטל לי מכל מיני סיבות.
אה, בגלל הביטולים בהתחלה.
כן, הוא היה מוזר כזה. ואמרתי, לא צריך לתת צ'אנס, אי אפשר ככה לכסול בן אדם. ובסופו של דבר ישבתי, ומלצרים עברו והסתכלו עליי, ולא ידעתי מה לעשות. וחשבתי, הייתי צריכה פשוט לברוח ברגע שהוא הלך לשירותים ולמצוא איכשהו להגיע הביתה, כי כאילו ידעתי שזה מה שיקרה, זה היה ממש ברור. והתקשרתי לחברה, שאלתי אם במקרה היא גם בלי אוטו, עם חבר שלה אצלה, והם יכולים לקחת אותי, לאסוף אותי. וחיכיתי איזה שעה פלוס, ואספו אותי, שלמו עליי. הזדירו אותי הביתה.
תראי, אפשר, זה נורא נורא מביך, באמת מרגישים חסרי עונים בסיטואציה כזאת. אפשר, אבל אני חושב אם את הולכת לבית קפה למי שמנהל אותו באותו רגע, אומרת, תקשיב, עברי זו, אין לי את הארנק, זה מספר הטלפון שלי, אני מחר מבטיחה לחזור או אפילו הערב להתקשר ולשלם באשראי, ומבחינת חזרה באמת או לבקש מחבר או אם לוקחים מונית, אז אתה אומר לנהג שנייה, תחכה לי פה, אני עולה מביא כסף.
כן, כן, נכון, לביא כסף.
אני הייתי באלם, לא חשבתי על האופציות האלה. נכון, אפשר.
לא, למרות שאני חושב שאם אפשר להרים טלפון לחברים ולהגידו בואו, גם תחלצו אותי, גם כאילו זה יותר טוב, וגם תמיכה רגשית על הדרך מהדבר, מהחוויה המגילה הזו.
אם יש מישהו זמין, היא מספרת שחיכתה שעה וחצי עד שמישהו הגיע.
שעה וחצי זה גם זמין, זה בסדר.
כן, אז ישבת אבל כל השעה וחצי הזאת בבית קפה לבד?
כן, לא יכולתי לצאת משם, כי חושבים שאני מבריזה בלי להתקרב. ישבתי וחיכיתי וזהו, וצחקנו בדרך חזרה והכל היה בסדר.
טוב, אלכס, תודה רבה.
תודה אלכס.
תודה רבה לכם, יום טוב.
ביי, בוקר טוב.
ביי.
שמרית, מה העניינים?
אהלן, מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
אני בסדר.
אחלה שמרית, גם את מקבלת 300 שקלים לחנויות מטרו. גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם, הגיע לישראל, חסכוני ומלא סטייל. באים לתחנות החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו. לרוכשים עד סוף אוקטובר, 180 ימי נסיעה חינם. ספרי בבקשה שמרית, מה מביך קרה לך סביב כסף?
אז הסיפור שלי הוא עם זוג חברים מאוד מאוד טוב, שאני אדגיש, הוא מהצד של הבעל שלי. בתחילת הדרך לא כל כך הכרתי את הנפשות הפועלות, אז אתה יודע, זה היה מביך להגיב, כי פשוט היינו יוצאים למסעדות, והם היו בדרך כלל בוחרים את המסעדות היותר יקרות. ואתה יודע, אני כאילו מזמינה, מנה ראשונה, לפעמים חולקים את העיקרית, לא תמיד באה לנו אחרונה, ואז מגיע החשבון. ועוד לפני שהמלצר מגיע, אז הגברת אומרת, מתחלק. אתה יודע, אני כזה נעה ככה קצת באי נוחות, אבל אני לא מדברת. והבעל שלי אומר, ברור, תחלק. זה פעם ראשונה אתה מחליק את זה, אתה אומר, טוב, לא נורא, סבבה. חודש אחרי זה, שוב, יוצאים למסעדה, שוב, אני מזמינה כהרגלי את מה שבאמת אני רוצה, והרוטינה כמובן חוזרת, מתחלק. בפעם השלישית שזה קרה, אמרתי, אוקיי, הבנתי פה את הרעיון, מה שהיא מזמינה, אני מזמינה גם. עכשיו, בדרך כלל היא נורא מזמינה את המנות, אתה יודע, את הסיפוד, את הספק היקר, וכאילו, בבנה האחרונה, בוא ניקח שתיים.
אבל את בטוחה שהייתה שם שיטה? את בטוחה שגם לא הם הזמינו מה שהם רצו בלי להסתכל על הכסף?
זהו, שאני ראיתי את זה ככה. אני ראיתי את זה כשיטה, כי זה היה דבר שחוזר על עצמו. ואחרי זה, אגב, זה השתדרג. כי לעתים היה מגיע החשבון, ואז הם היו שמים סכום, לא תמיד עם הטיפ, ואז הם היו אומרים, הוא היה אומר לבעלי, תשלים? מה תשלים?
מה זה תשלים?
זהו, גם אני בהתחלה לא הבנתי את המילה תשלים. כאילו, יעני, תשלים גם עם הטיפ. לא זה בלבד שהזמנתם.
אבל למה לא לעשות חצי-חצי?
שאלה יפה. לא. צריך להזמין את התפריט הכי יקר ולהגיד לי נתחלק.
זה מראש, את אומרת שכבר השיטה השתדרגה, זאת אומרת שהם כבר הייתה איזה...
הוא עשה מזומן, וכאילו לא היה לו מספיק מזומן, אז הוא היה מבקש מחבר שישלים.
ששוב, את יודעת, אם יושבים חברים וזה, אין בעיה, כן? אין בעיה, לא יודע מה, לשלם קצת על החיים, אבל אם זה באופן קבוע, אותה שיטה, אותם אנשים...
התשלים כבר הייתה מילה שבכלל העלתה לי את הסעיף.
כן.
אבל אתה יודע, אתה כאילו זה אבסורד, כי הסתם בסוף יוצאה לא בסדר, כאילו אם אתה אומר משהו או כזה מאיר, אז אתה יוצא כאילו קמצן, פרסי, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה, אז כאילו שמים אותך באיזה מקום שגם אתה מתעצבן, גם אתה משלם, וגם אם אתה אומר במקרה, מה תשלים? כאילו, כאן יצא לי כזה, מה תשלים? לא, אין לי כסף קטן, אין לי מטבעות, אמרתי, סבב, עושים באשראי. ואז כמובן אני יצאתי
קטנונית, ומה את בכלל עושה את החשבונות האלה? כמובן,
אתה יודע, בעלי הוא מהאום, אז ברור שהוא לא יגיד כלום. אז כאילו, אתה יודע, גם אתה יוצא לא בסדר, גם אתה יוצא קמצן, גם אתה מתעצבן, אבל כאילו עם השנים, ואני מדברת על החברים כאילו של פחות 20 פלוס שנים, זהו, כאילו אני אמרתי לעצמי כאילו שדרגתי את את העניינים בזה שגם אני דופקת את המערכת ומזמינה יקר מזה, אבל כאילו...
כן, אבל אני רוצה לצאת במצב רוח הזה לאכול עם חברים, בשאלה מי דופק את המערכת יותר.
כן, אבל אחרי כל כך הרבה שנים אתה כבר יוצא במוד כזה, שאתה כבר יודע מה הולך להיות, אתה כאילו בסבבה, אתה כבר לא מתעצבן. אתה כבר משלים עם העניין, אבל כן, אם אני מתקשרת, כי דיברתי על הנושא של כסף, ושאתה מתעצבן, אז כנראה שזה עדיין מרגיז אותי באיזשהו מקום. אבל אתה יודע, עם השנים, אני כבר בת 48, אני לומדת כאילו, אתה יודע, לסובב את הדברים.
רגע, אבל איתם אתם לא נפגשים יותר?
לא, אנחנו נפגשים.
אני נפגשים.
זה חבר של בעלי מאוד 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 טוב. זה לא חבר כזה שאתה אומר, יאללה, אני בטר עליו.
יכול שהם שומעים אותך עכשיו, כן, אנחנו...
לא יכול להיות.
בקווה שהם שומעים אותך.
בקיוב עכשיו באמת נדפקה המערכת.
טוב, שמרי, תודה רבה.
תודה, שמרי.
יאללה, ביי.
ביי, להתראות.
למי ניתן 600 שקלים לקניות במגוון רשתות? זה מתנת גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. הוא הגיע לישראל, מגיעים לעמדות ההחלפה, מחליפים סוללה וגו. עכשיו בסניפי מטרו מוטור בתל אביב. האם לשמרית עם הסיפור הזה על החלוקה בחשבון, או אלכס שהדייט שלה השאיר אותה בלי כסף, בלי דרך להגיע הביתה, והיא שכחה את הארנק בבית, זאת אומרת, ברגע שהיא...
אנחנו נעשה חצי-חצי אמיתי.
אז 300 שקלים גם לאלכס וגם לשמרית. תכף עינת נתן עונה על השאלות שלכם בנושא הורות, הילדים, מה שאתם רוצים לשאול את עינת, בוואטסאפ 054-999-4399.
עינת נתן גז.
עינת נתן, מדריכת הורים, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה העניינים?
סביר.
יופי.
יופי.
מה שאת רוצה לדבר עליו?
אני רוצה לענות על שאלות, נראה לי.
בסדר.
אוקיי. אז נתחיל. הבת שלי, בת 2.5, מאז שעברנו מהלול למיטה, היא מתקשה ומסרבת ללכת לישון, למרות שאנחנו מקפידים על טקס שינה מסודר, ישנים לידה וזה לא עוזר, היא מדברת, יורדת, רוצה לשחק. בסוף היא נרדמת בשעות מאוד מאוחרות ומתישה אותנו. לפני כמה ימים נרדמה באחת בלילה, ילדה בת 2.5.
ילדה מתפתחת מאוד יפה, תודו.
כן, למרות שבאמת 2.5 זה כבר גיל מאוחר בשביל התרגילים האלה.
נכון. אז כאילו באמת, אבל אני חושבת שהרבה הורים מזהים, בטח הורים שהשתמשו בפטנט הזה של הכלוב, הלול, ואז מעבירים לאיזושהי מיטה שקל לרדת ממנה, כי יש פה גילוי, נכון? תודו. אנחנו צריכים להבין שההליכה לישון בלילה, הכותרת שלה בגיל הזה היא פרידה, אוקיי? והאינטרס של ילדה בת 2.5 להיפרד הוא מאוד מאוד נמוך. אני לא מכירה את הילדה בת 2.5 שתגיד תודה רבה שאתה שוכב לידי, כאילו וואלה, באמת מיצינו את היום הזה, את ואבא צריכים קצת זמן איכות, אני ארדים את עצמי. העניין הוא שכל הירידות והאזהרות, וזה פעם אחרונה וזה, זה דבר שמאיר את הגוף. זאת אומרת ששווה בשבילו להישאר ער, אחד, שתיים, בשנייה שמתחיל הפינג פונג הזה, בטח אם בסוף יש הורה מוטה שצועק די, מספיק כבר לישון, סוף היום נגמר, כל הדבר הזה, הילדים הם עם אופטימי. זאת אומרת שהדבר הזה ייבדק עד תומו. הרעיון עם משכבה בגיל צעיר במיטה שאפשר לרדת ממנה, הוא קצת כמו הרעיון שאנחנו אומרים, נגיד, אסור לטפס על השולחן, נכון? עכשיו, הילד הסביר יבדוק את השולחן, כי הוא סקרן, כי השולחן לא נראה לו כזה גבוה. אנחנו צריכים לדבר בכן. וכאן המוח של הילדים שלנו משחק תפקיד מאוד מאוד נכבד, וזה טיפ רוחבי בכלל. בכל פעם שאתם אומרים מה לא, אתם חייבים לשים דגש על מה כן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לרדת מהמיטה. שימו לב, אני גם מדברת ברבים, mm-hmm. משום שהדיבור ביחיד הוא מבודד, הוא מעלה רמת חרדה, ושוב אנחנו בלופ של לא יכולה לישון, כי אימא לא, כזה, אוקיי? Mm-hmm. אז את לא יכולה, אנחנו לא יכולים לרדת מהמיטה, אנחנו כן יכולים להביא דובי או בובה שישנו איתך. ועכשיו אנחנו יוצאים לאיזושהי דרך שהדבר הזה ייבדק, ובכל פעם שהוא ייבדק, אני מחזירה את הגורה שלי, ממש כמו שטיח או כמו תיק קטן, לתוך המיטה, בלי מלל, בלי, עם אפס עניין, ושהיא נשארת במיטה, כשהיא זה, אני מייצרת מגע, אני מייצרת קרבה, אני מייצרת... ובבוקר כמובן אנחנו עפים על זה.
איך היא יכולה לישון יפה? אפשר להציע טיפ פרקטי מהתחום הטכני הלא רגשי?
לחסום אותה?
לא לתת לה לישון בצהריים.
אבל זה גיל ביניים.
פשוט ככה, לא לתת לה לישון בצהריים, ואז היא תגיע יפה ללילה.
לפעמים בגן ישנים בצהריים.
אז אני גם, כיוון שהילדים שלי לא היו מוכנים לישון בגן בצהריים, היה לי הרבה קלש עם גננות סביב זה, כי כולם ישנים חוץ מהילדים האלה. נכון. אז מה לעשות? שיתמודדו בגן.
נכון, אבל זה לילדים טיפה יותר מבוגרים. בגיל שנתיים וחצי מעטים הילדים שאפשר לחתוך להם שנת צהריים, ואז מה שקורה שבארבע הם נרדמים לשעה וחצי ואכלת אותה.
לא, אפשר להחזיק אותם, אפשר להחזיק אותם. כשהוא נרדם, אתה מעמיד אותו.
בקיצור, תזמין את טל שיחזיק את זה.
תאמינו לי, אתם תודו לי.
אני ואימא שלי בת ה-75 לא ביחסים טובים לאחרונה בעקבות גירושיי. הילדים ממש מתגעגעים אליה, אבל בגלל דברים שהיא אמרה, אנחנו לא מבקרים אותה. עינת, רציתי לשאול אותה, האם שילכו לבד, הם קטנים, 8, 6 ושנה, טוב, לשנה בטח לא, או להתעלות על הכעס. בינתיים הם רק מדברים עליה, אבל הוראו אותה חודשיים.
יום, זה נורא עצוב.
נורא עצוב.
אני חושבת שמגיע לכל הנוכחים בזירה איזושהי חוויה של קשר, גם עם קשר לא אופטימלי. זאת אומרת, הילדים ברור, אני מקווה לכולנו שאנחנו רוצים לאפשר להם את המפגש הזה עם סבתא שלהם, ואנחנו רוצים אפילו לצאת המבוגרים בחדר, מה שנקרא, ולהצליח לקיים איזשהו קשר שהוא קשר מול הילדים, והלוואי ואפשר יהיה לשבת לאיזושהי שיחה ולהגדיר שם מחדש גבולות ואמון וציפיות. אני חושבת שכשאנחנו הופכים להיות הורים, זה גיל שבו אנחנו אמורים גם לייצר איזושהי חמלה עבור כל הפריטות של ההורים שלנו.
אבל אי אפשר לדעת מה היה שם. יכול להיות שדווקא הנתק הוא מוצדק.
הנתק שלה, של מי שכתבה את זה, לא נתק שלה.
לא, אני אומר, אפשר אפילו, אבל תגיד לסבתא לבוא, היא לא חייבת לדבר איתה, או לא חייבת להיות בבית אפילו.
אני חושב שיש שם גם איזה עניין שחוסר... זה קטע כי... היא כאילו כתבה, עינת, רציתי לשאול אותה חיים שילכו לבד או להתעלות על הכעס. כאילו, היא מבקשת ממך...
יש שם אופציה,
והיא גם רוצה תשובה מסוימת. אז כאילו צריך רגע להגיד, אני חושב, זה שהאימא אמרה דברים לא הופך אותם לנכונים, וזה שעינת אומרת דברים לא בהכרח הופך אותם למציאות. נשמע שצריך רגע... זה קצת פעולה, קצת מבפנים, לפעול ולעשות את הדבר שלך עצמך.
שהחיים קצרים מדי, ובסוף חייהם אנשים לא מתחרטים על העבודה שהם לא לקחו, על הבית שהם לא קנו, מתחרטים על, על היחסים שהם לא נכון. נלחמו עליהם. אז אם יש אופציה להתעלות, אבל לא להתעלות בפאסיב אגרסיב ובשתיקה ובזה, אלא להתעלות באיזושהי תקשורת.
אני רק אסיף את הכוכבית הקטנה.
כן, שהיא גם לא בהכרח פתרון האולטימטיבי, אבל עם מה שהיא.
לפעמים דווקא, אבל הנתק הוא הדבר שמשחרר. לפעמים, יכול להיות שהיא אימא איומה הסבתא הזאת, ובאמת מיררה לה את החיים כל החיים.
אבל זה לא מה שהיא אומרת. היא אומרת סביב הגירושים, בגלל דברים שהיא אמרה, אנחנו לא מבקרים אותה.
אולי זה היה, אתה יודע, קשה שברת גב הגמל, מי יודע.
אבל האם ברור לכם שנתק שמסופר ככה על ידי הבת, ומונחח ברמה היומית על ידי הנכדים, הוא לא באמת משחרר, הוא נוכח.
אני נוטה להסכים.
יכול מאוד להיות, אבל אבל היא יכולה למצוא איזה פתרון ביניים כזה, שהיא לא חייבת לחזור להיות באיזשהו קשר טוב עם האמא, אבל שהילדים יהיו יראו אותה פעם בשבוע. טוב, עינת, תודה רבה.
תודה, עינת.
יאללה, ביי.
בוקר טוב, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
וואלה, הכל טוב. אתמול כאן 11 העלו קטע מדהים כפרומו לסדרה חדשה שעולה, סדרה שנקראת הנבחרות, סדרה דוקומנטרית על פוליטיקאיות נשים לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל ועל הבולטות שבהם והחשיבות וכו' וכו'.
והפרומו פשוט מדהים.
כאילו אם מישהו צריך זה, בוא נגיד לך, לא צריך לערוך פריים אחד בפרומו הזה, כאילו לא צריך לדבר אותו בשפה של פרומו כדי להבין הכל.
להבין הכל על, 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 על החשיבות של, של פוליטיקאיות נשים בתוך המערכת.
כן, ועל שוויון ועל איזה דרך עשתה החברה בישראל ובעולם בפרק זמן שהוא לא נראה כל כך גדול. כלומר, הקטע שהם העלו זה מתוך דיון בכנסת מ-1998. זה רק 24 שנה.
מדהים.
רק 24 שנה. שבמסגרת הדיון הזה מדבר מי שהיה אז חבר הכנסת רחבעם זאבי, גנדי. 3 שנים מאוחר יותר הוא נרצח על ידי מחבל בירושלים. והוא הרי היה אדם מאוד מאוד... נכון שכאילו ברגע שמישהו נרצח כזה בפיגוע קשה ובטח ששר בממשלה, אז כאילו אולי קצת יותר לא נעים להגיד עליו דברים לא יפים אחרי מותו, אבל המורשת גנדי שמשום מה גם מתעקשים ללמד בבתי הספר פה ושם היא מאוד מאוד בעייתית. נכון ש...
ב-2016 גם היה תחקיר בעובדה נכון. מאוד ידוע של עומרי הסיניים שגם ייחס לו מעשים של, של הטרדות מיניות, גם טענות לאונס, גם דובר שם אף שהמשפחה מכחישה על כל מיני יחסים עם עבריינים וכל מיני עבירות של אלימות שלכאורה שמיוחסו לו. זה כמובן לא מפתיע בעיניי שיש דברים כאלה, כי חלק גדול מהפעמים, אם לא ברוב המוחלט של הפעמים, עמדות לאומניות מאוד מאוד קיצוניות, מקורן בשדים פנימיים, והן מלוות בהתנהגות שבאופן אובייקטיבי הרבה מאוד פעמים איומה ונוראה. אז זה לא ספק המקרה כאן.
עכשיו, גם צריך לזכור שהוא מעולם לא היה אדם בקונצנזוס. גנדי כפוליטיקאי,
נכון, למרות שהיום הוא יכול להיות,
הוא בעצם האיש הכניס את רעיון הטרנספר לפוליטיקה הישראלית ונתן לו זה. הוא לא היה אף פעם פוליטיקאי בקונצנזוס, הוא תמיד היה מפלגת ימין קיצונית ברמות כאלה ואחרות. בפוליטיקה של ישראל 2022 הוא בקלות היה יכול למצוא את עצמו ברשימת הציונות הדתית במקום, בוא נגיד, בכיר מאוד, אם לא בראש הרשימה. אבל בשנות ה-90 שעוד הייתה, היה איזה, בוא נגיד, אתה יודע, בוחן מוסרי אוניברסלי כלשהו, הוא לא היה לגיטימי, הוא לא היה מקובל, בטח לא על חלקים גדולים.
היום אני חושב שהוא יכול להיות לגיטימי יותר מרבים ממבקריו.
בקיצור, אז הקטע הזה הוא מתוך דיון בכנסת על, וכמובן היה לו את המשפט הידוע, אם צריך אני בא, שהוא הוקלט בשיחה עם עבריין שהיה ברשימת ה-11 נדמה לי של המשטרה, והוא אמר לו זה, אחרי שהוא עשה איזה רצח, היה זה, הוא קלט על ידי המשטרה, אומר, אם צריך אני בא כדי לעזור, כאילו, והוא הכחיש כמובן שזה, קיצור, אתה יודע, זה אדם, עדיין בכל פעם שאני עובר מתחת לגשר גנדי באיילון, אני לא טוב לי עם זה.
באמת, באמת צריך את הגשר הזה, גשר מאיכן לאיכן בדיוק.
כן.
אלו גשרים רעיוניים, סלל.
אפשר היה להסתפק באיזה ספסל, נגיד, ליד הבית שלו.
נכון, נכון. זה כזה על הבניין.
כן, איזה לוח.
לוח קטן על הבניין מוצמן.
שגם יוחלף כשמחדשים את האינטרקום.
כן.
בקיצור, אז הקטע הזה שכאן העלו אתמול, דיון בכנסת, 1998, נדמה לי שזה לפני קריאה ראשונה של החוק למניעת הטרדות מיניות. חוק שבעצם מסגר בצורה, אתה יודע, אולי אפילו עדיין לא מספיק חדה, אבל עשה איזשהו צעד משמעותי ראשון להגן על נשים. נכון. מפני
תחילת השיח על פגיעה מינית.
תחילת השיח הפרלמנטרי.
פרלמנטרי, נכון.
כי שיח כזה או חברתי עוד היה קודם. תמיד הכנסת ובכלל פרלמנטים הם באיחור רב אחרי מה שקורה בחברה. אז ככה זה נשמע. זה דקה, זה לא מאוד קצר, אבל הוא בעצם יוצא נגד התוכן של החוק במסר הזה של איך מקלקלים לנו.
ואחר כך מקבל על זה תשובה.
נכון. מנעמי חזן.
מנעמי חזן.
שהייתה חקית במרץ אז.
או המציעות הגזימו מאוד בסעיפים וסעיפי משנה כדי להפוך את החוק הזה לדמוני, ואני שואל אתכן המציעות, האם אתן רוצות ליצור מחיצות, להפסיק את החיזורים, אסור יהיה יותר להחמיא, אסור יהיה יותר להזמין, אסור יהיה יותר לעגוף? כולנו מכירים את השיר הקלאסי שהיה לפני עשור או שניים במצד הפזמונים, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? מי לא זמזם את זה? כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? וכתב את זה לא דומני חיים חזר, וזו הנורמה הציבורית אצלנו המקובלת.
חבר הכנסת זאבי, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? כשאני אומרת לא ושנשים אומרות לא, הן מתכוונות לומר לא.
זאת אומרת,
זה ידוע לנו, אדוני.
זה ככה נבלה ברקע, אבל היא אומרת לו, כשאנחנו אומרות לא, אנחנו מתכוונות ללא, הוא אומר לי, יש ניסיון אחר, ואז היא אומרת לו,
את זה אנחנו יודעות.
זה ידוע, אדוני.
זה ידוע.
כן.
וואו.
כן, עכשיו.
זה באמת קטע מדהים. זה באמת קטע מדהים, כי הוא כמו פרודיה על איך היה פעם.
כן.
נכון? זאת אומרת, מה הסיכוי שבלי שהיא תצטרך לשאול אותו על זה, הוא כבר אומר את השיר, כשאת אומרת לא, מה מתכוונת? זו הנורמה לפיה אנחנו חיים, כשאת אומרת לא, מה מתכוונת? וכתב את זה, לא סתם חיים חפר.
אני אגב חושב שהוא טועה, אני לא חושב שזה חיים חפר.
לדעתי זה, אני לא יודע אם חיים חפר, אבל לדעתי זה כן מישהו בעל שם.
כן,
לא,
כן, אבל זה לא חיים חפר.
לא יודע.
דן אלמגור.
דן אלמגור, בסדר גמור.
הקטנה שבה הבעיות בטקסט הזה.
לגמרי, לא, גם... כאילו, הוא מנסה להגיד, כתב את זה אדם מכובד. זאת אומרת, זה לא משהו מהרחוב.
שזה קנוני, זה התרבות הישראלית.
דברים מכובדים, אם הם אומרים משהו, אז בדיוק, אז הוא קנון, הוא תרבות, הוא לא הזמנה חלילה לתקיפה או... אבל הסיפור הוא שהדברים האלה נמצאים בכל מקום. הסיפור הוא שעמוק עמוק עמוק באמת בתוך הקנון ובתוך התרבות הישראלית יש כל מיני סדקים שפגיעות מיניות יכולות לעבור דרכם.
כן, וזה לא מסביר שום דבר. זאת אומרת, גם עבדות הייתה פעם דבר לגיטימי, כן? וזה לא לגיטימי היום. אם מישהו יכול להגיד, אוקיי, מה, בתנך אבל היו עבדים. זה לא נותן לגיטימציה לקחת עבד עכשיו.
לי יש ניסיון אחר.
זה ידוע, אדוני.
כן, זה בהחלט ידוע.
זה בהחלט לא מספיק היה ידוע, אגב.
נכון, צריך לחכות עד 2016. זה יהיה לגמרי לגמרי ידוע.
אסור יהיה לחזר, אסור יהיה לאגוב.
כן, זה היה קצת מגיל.
אני לא יודע אם הוא הבין מילולית מה המשמעות של לאגוב. אתה מבין? אני רוצה לתת לו שנייה את החסד הקטן הזה. לאגוב זה פיזית... להיות על מישהי. נכון?
אני ממש...
אני...
לא, אגב, זה חשק חיזר אחרי המין השני לבקש אהבתו.
כן, אבל באיזה מין צורה מאוד...
זה אני חושב שבשפה אגב... זה כבר... זה פעולה יותר... יותר פיזית מלחזר, להרוג.
סבבה, אז גם אם הוא צודק ב-100% במשמעות, זה עדיין...
אז זה כי זה אגבת,
דושי ברמות, שאם היה ב-98 הייתה המילה דוש.
כן. ב-98 הייתה המילה דוש, החללים שהיו נופלים, תשמע, בפוליטיקה, בתרבות, באיפה שאתה לא מסתכל.
כן, הייתה...
תיקח, באמת, מכונת זמן, תחזור ל... וואו, מכונת זמן שיש לך חיישן דושים, וואו.
גם ברקע, תוך כדי שמדבר גנדי, רואים את לימור לבנת יושבת באולם המליאה, והיא עם פרצוף קשה, קשה וכועס ו...
לשם הדבריו.
לשם הדבריו, למשמע דבריו, ודאי. ואתה אומר שאם רק הייתה מצוידת במילה דוש, הייתה יכולה לצעוק לו קריאת ביניים. היי!
היי!
דוש! יחת-יחת, דוש! וזה באמת מחליק. כאילו, מה נשלל ממנו באמצעות החוק הזה? הזכות... הרי חיזור, בוא נגיד ככה,
הזכות לא לקבל לו ולהמשיך ולהתעקש עד שהוא משיג בכוח לכאורה את מבוקשה.
בצורה עוגבת.
בצורה עוגבת כמובן.
וחד כיוונית.
זה הדבר שנשלל ממנו. וכאילו, בלי אירוניה, או אתה יודע מה, עם מעט אירוניה, זה באמת דבר לוותר עליו. זאת אומרת, כאילו, זה לא פלא שסביב... אתה יודע, המהפכה של השנים האחרונות, יש הרבה אנשים שמתקוממים, כי הדבר שנשלל הוא באמת חתיכת דבר. באמת, באמת חתיכת דבר. אתה ואני יכולים להתבונן בזה ולהגיד, טוב, ברור, זה מראש לא לגיטימי, כאילו, אופו. אבל...
גם אז.
אבל בן אדם... חד משמעית, אבל בן אדם... אני לא אומר גם... אז עכשיו, אני אומר שגם שבן אדם כזה, בוא נזה חתיכת דבר שלוקחים לו.
גם לוקחים לו את זה רעיון, אתה מבין, זה כאילו לא...
זה לוקחים לו את זה בכל מקום, זאת אומרת, זה גם האפשרות, לא יודע מה, לעשות סקס איכן שלא רוצים בך, אבל זה גם, לא יודע מה, המלצרית שאתה קורא לה מיידלה, או נוגע בה, או לא יודע.
ובאופן מפתיע, גם מאז 98, יש זוגות, נוצרים זוגות, אנשים מתחילים,
בדיוק.
גברים מתחילים עם נשים, נשים מתחילות עם גברים. אני לא רוצה בכלל להיכנס למגדרים אחרים, כי זה בכלל היה גורם לגנדי, אני מניח, שבץ על הפודיום.
אבל לא, גם התנועה האבולוציונית נמשכת, הכל בסדר, נולדים ילדים, יש פרו ורבו.
המין האנושי שרד.
כן, הסתדרנו בלעדיך ובלי לחיות לאורו של השיר, כשאת אומרת לא למה את מתכוונת, הנה, הכל ממשיך, הכל בסדר.
אני שוב רוצה לחזור לשורש האגב, שוב. הוא כל כך מוזר.
הוא כל כך מוזר, כי גם אני לא חושב שיש מישהו או מישהי שהיו רוצים שיעגבו עליהם.
עליהם, כי אתה בדיוק, אתה לא...
כי זה מרגיש פעולה דביקה ורטובה מאוד.
אתה מחזר אחרי מישהו, אוקיי? אתה מתחיל עם מישהו.
כן.
אבל אתה, הפעולת העגיבה היא על מישהו. בגלל זה, אני מדמיין כמו איזה כלב ש... אתה יודע, עוגב על כלבה אקראית שמצא ברחוב.
כן.
זה פעולה דוחה, זה פעולה...
יותר מזה שפעולה דוחה זה מילה דוחה פשוט.
אני מנסה לחשוב,
מילה גם קצת שיש בה דבק, יש בה ידיים לא שטופות.
ידיים לא שטופות ודרי המפינג, משהו כזה.
נכון, נכון, אני חושב. נכון, אני חושב שהסיפור פה הוא קונוטציה של דרי המפינג, זה ממש ממש בסדר.
עבר החוק, כן? לא נעשה לך ספוילר.
את כל הכבישים עשיתי בושות היו שם מיליון אנשים איך קינטים בכל אלה שהולך להם חזק הכל ורק לי עוד לא מצליח איך קינו בי מהצד אמרו הכל שלה כזה גדול לאן היא עוד תגיע פאפה מאמא בואו תראו אותי אני עולה על שולחנות זה מה שאני אני יפה על עצמי ולא משנה לי מי תסתכל עכשיו עליי כמה שתרצי בואי תנסי לאל תפחדי לאוף יותר מדי איך קינטים בכל אלה שהולך להם חזק הכל ורק לי עוד לא מצליח איך קינו בי מהצד אמרו הכל שלה כזה גדול לאן היא עוד תגיע
אנחנו עם גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם. חסכוני וחדשני, מהיום פשוט סוואפ אנד גו, באים לתחנות החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו. והבוקר אתם מספרים לנו על רגעים ממש מביכים שהיו לכם סביב כסף. כסף מול משפחה, מול חברים, בדייט, רגעים מביכים, שיצרו איזה אי נוחות גדולה, אולי אפילו בסכסוך או מריבה או קרע, סביב כסף. 1-907-2-99-99, אולי תצאו עם 900 שקלים מכאן. 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ, 054-999-43-99.
בוקר חדשני, בחסות גוגורו, הקטנוע החשמלי החדש שמשנה את העולם. חסרוני, חדשני ומלא בסטייל. מהיום פשוט עושים סוואפ אנד גו. באים לעמדות החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו.
שלומית, בוקר טוב.
בוקר טוב, תל
אביאל. מעניינים, שלומית.
בסדר, זה כיף לשמוע אתכם.
כיף שהתקשרת, שלומית. קבלי 300 שקלים לחנויות מטרו, ואולי תזכי ב-600 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה, שלומית, על הרגע ממש ממש מביך שלך סביב כסף.
אוקיי, אז הסיפור שלי, ובעצם יותר של בעלי, וגם אני הייתי נוכחת בסיפור, קרה בשנת 2000, שנינו היינו חיילים בסדיר, בבסיס במרכז הארץ, בסיס פתוח, אתם יכולים לשער איפה. בסיס על חננו די ידוע, שבשנים האלו אימת הבסיס היה עובד הרסר. עובד הרסר שלנו היה מי ששמו היה יואב אליאסי, הידוע בכינויו
הצל.
גם אז הוא, כבר אז הוא היה מפורסם. ובאמת הוא היה אימת החיילים.
הוא שירת בגלילות, נכון? הוא היה רסר בגלילות.
אתה אמרת, כן, כן, נכון.
למה זה כזה סודי?
למה זה סודי? כבר אמרת כל דבר אחר.
אמרת את השם המפורש.
אמרת השם שלו. אוקיי.
בסדר. הוא באמת היה אימת הבסיס כל בוקר, לפני 8, עומד בכניסה ומחפש את החיילים הלא תקניים. באותה תקופה בעלי עבר, בעלי היום בעלי, לאז חברי, הוא עבר ניתוח לציפורן חודרנית ברגל, עבר לך עם נעלי ספורט, כמובן שהיה לו את כל האישורים, ותקופה מסוימת. אז אנחנו מגיעים בדרכנו לכניסה לבסיס, הוא כמובן בוחן את כולם מכף רגל ועד ראש, באמת, שם את כל החשודים בצד ככה, אני עוברת לי, ואני רואה שהוא לא מתקדם. כלומר, אנחנו צריכים להיכנס לבסיס, גם לנו היה מסדר פנימי שלנו, הוא לא מגיע. מה מסתבר? במקום להוציא לו את האישור הרפואי מהכיס בדש, הוא פשפש והוציא לו בטעות שטר של 50 שקל מביא לשים לב.
הרסר, אוי פפוי.
אז הצל, הרסר הצל, חשב שהוא כאילו מנסה לשחד אותו?
לשחד אותו,
בדיוק.
כאילו סליפינג איזה שטר? וואו.
היית מנסה לשדר, לשחד אותי, מה קורה, קורה פה, וזה לא עזר. כמעט העמידו אותו לדין משמעת.
אבל הוא לא ראה שהוא מוציא 50 שקל ולא את האישור, או שהוא פשוט כזה נתן לו את זה?
הוא פשוט חשב שזה אוטומטית שם, במקום במכנסיים, ראה לו את זה, זה גרם להמון המון בלגן. וזה היה, היום אנחנו צוחקים על זה, כי זה היה די מטריד.
אבל הוא לא אמר לו מיד באותו רגע, אוי אוי אוי, סליחה, 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 וזה, יוצאתי את הפתק לא נכון, הנה הפתק הנכון.
אז זה לא עזר, הוא עושה המון רעש מזה, באמת הוא היה, באמת יראת החיילים בתקופה הזו.
אני שמח וכן, לשמוע על הסטנדרט המוסרי הגבוה, כן? של
כן, יכול להיות שהיו אחרים שהיו נענים ולוקחים כן. את 50 שקל, הוא לא עשה את זה.
אז לא, זה
יש לומר לזכותו.
כן?
כן, המון בלגן, זה סיפור שאנחנו נהנים לספר.
כיצד בעלך היום, בטעות, ניסה לשחד את הצל. שמיד הדף את זה וזעם על זה.
זעם על זה, וכמעט העמידו אותו לדין משמעת, בגין שוחד עובד רסר.
בסדר.
אגב, שדינו זה, אמרו שזה יכול להגיע לשבועיים ריתוק בבסיס.
בגלילות דומה. זה שוחד, זאת עבירה חמורה בספר חוקי.
כן, כן.
גם האזרחי וגם הצבאי.
כן.
יפה.
לא ספק מבוכה שקשורה בכסף.
אכן, אכן.
תודה רבה, שלומית.
תודה, שלומית. ביי.
ביי, ביי.
קרן, בוקר טוב.
בוקר טוב, סל, בוקר טוב, אביאל.
מה העניינים?
טוב. כיף לעלות
בשידור. כיף שהתקשרת, קרן. ככה, את מקבלת גם 300 שקלים לחנויות מטרו, ואולי תזכי ב-600 שקלים למגוון רשתות. גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם, הגיע לישראל עכשיו בסניפי מטרו מוטור בתל אביב. מגיעים לעמדות ההחלפה, מחליפים סוללה וגו, אם אתם רוכשים עד סוף אוקטובר, 180 ימי נסיעה חינם. ספרי בבקשה, קרן.
טוב, מביך מאוד. בשנות ה-20 לחיי הייתי אז סטודנטים, הייתי סופר אידיאולוגית ואידיאליסטית וכיילת צעירים, ועבדתי אז במתן הרצאות בנושאים של צדק חברתי ופערים חברתיים, וכולי הייתי ערכים וכן הלאה. יצאתי עם איזושהי הרצאה שהעברתי ביפו ורציתי לקנות מעיל אור ולא היה לי עוד כסף, הייתי סטודנטית. אמרתי לקפוץ רגע לשוק, פתאום אני שומעת ככה מבין הבסות, אסולה, נסיך בוכה, אס בוכה, קינג בוכה, ובאמת ילדה כאילו מעולם לא יצאה.
של השחקני קלפים על המדרכות, כן?
שחקני קלפים של האימורים, בדיוק.
איפה המלכה?
מעולם לא יצאה, הייתי פעורה, אני רואה את הדבר הזה, ועומדים שם אנשים ולא מפסיקים להפסיד כסף. ואני אומרת לעצמי, מה יש להם? איך הם לא רואים? אולי אני ממש ממש טובה בזה. עומדת שם מישהי עם סטפות של כסף ומנפנפת בזה ומפסידה ומפסידה ואחר ואני רואה את מה שהם משחקים בדיעבד כמובן כל אלה שחקנים שלו
משטפים, ברור
בדיוק, אבל באמת ילדה שבאמת לא יצאה מעולם מהבית שלה כולי תאורה, לא הבנתי שיש כאן איזשהו משחק שלם, ואני מסתכלת ואני אומרת לעצמי מה הבעיה של אנשים, אולי אני ממש ממש טובה, כנראה שאני ממש חדה ומהירה כי אני מזהה את הכל. ואז אמרתי לעצמי, טוב, התחיל כאן השיח הפנימי שמעולם לא היה לי כל כך חזק. מאמרים או לא מאמרים, אני לא מאמינה בכסף כזה, אבל די, מה אני אשר? לא חבל, אני מתה לקנות מעיל אור, אולי אני אוכל. הלכתי מלא עד שהגעתי לכספומט. כל הדרך כן לאמר, לא לאמר, כן לאמר, לא לאמר, הוצאתי 400 שקל, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אולי עוד 300, אני הולכת להרוויח. עוד לפחות 1,000 שקל, ואז אני תורמת חצי מהכסף. ככה הודדתי את עצמי.
נתת לעצמך את הצידוק המוסרי.
בדיוק, לשיט שאני הולכת לעשות. ואז אני מגיעה לשם, אני אפילו לא עוצרת רגע לראות שהפך להיות פתאום קשה ובלתי אפשרי. אני פשוט באה ושמה את 100 שקל שלי, מפסידה. שמה 200 שקל, מפסידה.
תוך
3.5 דקות, כל 700 שקל, לא היו אצלי, שזה מזכורת אז בטח של לפחות שבוע עבודה, לא היו אצלי ביד.
והפסדת את כולה באימורים תוך כמה דקות?
3.5.
3.5 דקות, ככה. פשוט זרקתי את זה. אני זוכרת שאחר כך התקשרתי לאיזשהו חבר ילדות, ואמרתי לו, תגיד, אתה מכיר את הסיפור הזה? הוא אומר לי, כן, תקשיבי, אף פעם לא הרחתי אותך, אבל עכשיו אני ממש חושבת שאת תומה. מי עושה את זה? מה יש לך? זה היה שיעור הכי יפה, אבל הושפלתי שם כל כך של איך נפלתי לזה, מה יש לי, וזהו, והלכתי הביתה. אני מודה שקניתי מלא גומי והלכתי
בגומי
והתנחמתי בגומי, אבל חייכתי כי הרגשתי שזה עונש ראוי. הוא היה עונש יקר בשביל בשביל כל אדם.
זה שיעור מאוד יקר בנוכלויות רחוב, אימורים בכלל. אבל גם 700 שקל, לא יודע מה, אנשים אומרים, יאללה, אני אשים 50, מקסימום אני אפספס, יאללה.
בדיוק שאת מבינה שאת מתחילה להפסיד, אז תלכי אחורה, די.
זה אבל הקלאסיקה של ההתמכרות להימורים, שכל סיבוב אתה אומר, די, אני אחזיר את מה שהפסדתי.
בדיוק.
אבל עד שאתה לא מזהה את זה בתוכך, אתה לא יודע שזה שם.
זה היה באמת רגע שפל. רגע שפר, זה שאני עד היום אני מספרת אותו כי זה חשוב לי גם לאנשים שסביבי, אבל אני מתביישת. ואני זוכרת את החבר שאומר לי, את תומה, את תומה. אז ככה למדתי על בשרי.
צריך פשוט פעם באה ש...
אז אמרו, חבר'ה,
לא לאמר ולא ברחוב, אם אתם רואים כזה, פשוט תצעקו משטרה, משטרה, ואז תראו שהוא בורח יחד עם 3 אנשים מהקהל.
כן, 3 מהקליינטים.
כן.
לא יודעת, יצחקו להם מכות. שמעתי גם על מקרים שהיו, שיצחקו לחברים שלי מכות.
כן, אפשר גם ממש להימנע.
כן, תימנו.
תודה רבה, קרן.
תודה, קרן, ביי.
ביי, ביי.
תראה.
תראה.
האם נחזיר לקרן את הכסף?
כי היא קיבלה 300.
300 לחנויות מטרו, ויש עוד 600 למגוון רשתות, ושלומית היה את הסיפור עם הצל ו-50 השקלים ש...
נכון, אז בעצם טוב. יש לנו עוד 600, אז בוא נשלים לקרן ל-700, כלומר ניתן לה 400 נוספים, ו-200 נוספים ניתן לשלומי.
וזה מתנת גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם, הוא הגיע לישראל, מגיעים לעמדות ההחלפה, מחליפים סוללה וגו! יש הבוקר בממון כתבה על ההוצאות של הישראלים בקיץ הזה. כותרת, קונים בלי חשבון. יוקר המחיה? סימן שאלה. נתוני ההוצאות ביולי-אוגוסט הסתכמו ב-74 מיליארד שקל, גידול של 27% לעומת הקיץ של 2019, ומוכיחים שהישראלים החליטו לחיות את הרגע.
מה?
איך זה מוכיח? זה מוכיח שהם הוציאו יותר, כן? זה לא מוכיח שהם החליטו לחיות את הרגע.
לחיות את הרגע, שזה כאילו מרמז לאיזה משהו
חוסר אחריות,
ספונטני וחסר פיננסי. זהירות, וכן?
כן, כן, זה, כל הכתבה היא בטון הזה, הסיבתי הזה. כשמסתכלים פנים על סעיפי ההוצאות, מבינים מאיפה זה בא. התרומה האדירה של הקורונה לכמה התנהגויות צרכנים שהשתנו מאז למגמת על חזור, ומצד שני את ההשפעה על מצב הרוח הישראלי שהפך להיות יותר אסקפיסטי.
מה? עכשיו, זה הכל הנחות.
איך יודעים? הרי זה לא מגובה באיזשהו מחקר או מידע שנבדק בצורה מקצועית, רצינית. יש את ההוצאות והדביקו להם הנחות. יש את השורה התחתונה המספרית והדביקו להם רעיונות של מי שלא יודע מה, סיפק את המידע הזאת, את המידע הזה לכתבה מחברת קהל או של הכתבת, אבל זה קצת לא רציני לעשות את החיבור הזה.
זה גם יש פה איזה מין חטא קדמון יותר שאני מדבר עליו הרבה, הדבק הזה, הישראלים חיים את הרגע, כאילו יש איזה מין מצב רוח לאומי, הם אסקפיסטים עכשיו, והדבק הזה הרבה מאוד פעמים מחליף עובדות, נתונים, מחקר. אז כשאתה רואה את זה במדינה שלמה עקבה בדאגה אחרי גורלה של זיבי, אז זה עוד כאילו פחות נורא, למרות שאני כמובן אני אלרגי לזה. אבל כשאתה רואה את זה במוסף כלכלי שכאילו אמור באמת לשקף איזשהו משהו מהמציאות, לא יכול להיות, נו ברצינות. מצב רוח אסקפיסטי, מניין לכם זה מצב רוח אסקפיסטי? כן, מה זה מצב רוח אסקפיסטי? גם הישראלים חיים את הרגע, כאילו יוקר המחיה סימן של... איזה שטויות. אולי הסיבה שזה קורה היא כי הפערים גדלו, כי יש אנשים שהם יותר ויותר עשירים, אז הם מוצאים יותר ויותר כסף, לעומת אנשים, והם כאילו, אתה יודע, מקפיצים
את הממוצע למעלה.
לעומת אנשים שלא מוצאים כלום, כי אין להם כלום.
יש פה,
מה אתם קשקשים?
יש פה איזה תמה שהלבישו אותה על המספרים, והטון הנוזפני הזה, כן, הוא כן. לכל אורך הכתבה, אומר איזה דוד, גורם בענף האשראי, כן? שאיננו קשור בכלל לחברת קהל שסיפקה את הנתונים לכתבה הזאת, יש להניח, כן? אנחנו רואים שבקיץ הזה הישראלים פורקים כל עול.
הנה, מה זה הישראלים פורקים כל עול? מה צריך להיות?
מה זה אתם? אמא שלי?
ממש.
מה זה פורקים כל עול?
זה ממש חסר אחריות. גם מה זה פורקים כל עול? ואם עוד אומר את זה אדם מחברת האשראי, א', תגיד תודה שפורקים כל עול, כי אתה זה שמרוויח מזה, אבל גם, אגב, גם מבעלי העסקים וגם מהלקוחות, אבל מה זה?
אני לא
יודע. היה איזה מחקר, דגמתם אוכלוסייה, ביקשתם לברר איתם באופן סמוי או גלוי מדוע הם מוציאים יותר כסף, אם הם מוציאים יותר כסף, או שראיתם שיש יותר הוצאות, אז אמרתם, יוקר המחיה סימן שאלה, חיים את הרגע.
אסקפיסטי. כל הטון פה הוא שבעצם אנחנו רוקדים על סיפון הטיטניק, בעוד שהיא טובעת, ועוד שנייה כולנו נמות. תנו טיפה יותר קרדיט לאנשים, אולי שהם כן יודעים מה הם עושים עם הכסף שלהם. אגב, יש פה מישהו מישראכרט שאומר, הוא סמנכ"ל דאטה דיגיטל ושיווק, מזהים שלוש מגמות עיקריות. התייר הישראלי חוזר לחול, מוציא שם יותר כסף בכרטיסי אשראי, משתמש יותר בתשלום בנייד. מגמה שנייה, החופשות בארץ התייקרו משמעותית. מגמה שלישית, גל ההתייקרויות בא לידי ביטוי במוצרי המזון השונים. נתונים.
אלה נתונים.
הם מגיעים למשל. בלי שיפוט.
אלה למשל
הם מגיעים בלי סתירה, בלי עונש.
וגם מתייחסים לזה שדברים עולים יותר, ולכן כשמוציאים, מוציאים יותר.
זהו, ההנחה היא שיש יותר הוצאות, כי בא לנו להשתולל, או שאנחנו מאוד חסרי אחריות עם זה. ועוד שפשוט דברים עולים יותר. נכון, ניתן לא לצרוך אותם, אבל הם עולים יותר, וזה כנראה גם מה ש... ונכון, בעקבות הקורונה גם אנשים, היה שינוי כלל עולמי, אנשים עברו יותר לרכישות באונליין.
כמו שאומרת כותרת המשנה, כותרת הביניים בכתבה, חגיגה באונליין. יש חגיגה. תגידו לי, מה זה שלכם? קניתי בכסף שלכם? ואם הייתי קונה מחשב בחנות, אז זה קנייה, אבל אם הייתי קונה אותו באונליין, אז זה חגיגה.
כן, כן,
עבדתם במקומי, לקחתי לכם את הקש, מה זה צריך להיות?
מסקרן אותי תמיד האם נגיד גם במקומות אחרים בעולם יש את הטון הזה שהוא, אתה יודע, באמת
הישראלים.
איזה קולקטיב, תחשוב, לא יודע מה, מוסף כלכלי של עיתון בצרפת, כן? האם אתה רואה, ומן הסתם גם שם עלה צריכה באונליין, עלתה צריכה באונליין, דברים אולי התייקרו, בטח היורו ירד, אז אנשים נשחק הכסף שלהם, האם גם שם אתה רואה
בפרנצ'ה לביד מומנט
בדיוק. We buy without thinking, without the account.
Party on the online. A whole country.
איך אומרים פורקים כל עול?
מה?
בצרפתית. פורקים כל עול.
Unloading.
Any burden.
Only all burden. French unloading all burden. חגיגה.
סלברסיון.
סלברסיון באונליין.
ואנשים, אני מדמיין, בפריז, בניס, בקאן, קוראים זורים, מה הם רוצים מאיתנו? למה?
כי אני אומר לך, כי זה הטון פה תמיד, שיש התנהגות אחת ומניע אחד, ואלה מיוחסים לכלל הישראלים, וזה לא משנה אם הישראלים עכשיו מצבו אחרי ספקפיסטי ולכן קונים כל עול, או שלא יודע מה, מישהי סיפרה על זה שהיא עריונית ורגשה מדינה שלמה. זה תמיד אותו דבר.
היום היה איזה רעיון.
רגשה מדינה שלמה.
איפה, באיזה עיתונים? שווית ויזה, לא?
אבל זה לא היה על רגשה מדינה שלמה, זה היה משהו אחר.
היא לא, שהיא סיפרה שהיא עברה הפלה או משהו כזה, והיא...
לא, זה לא קשור, אבל...
זה קשור לזה שכולם בתוך הרחם שלה, שהיא מספרת שאנשים עצרו אותה ברחוב.
לא, היא אמרה משהו אחר. היא אמרה, המון אנשים כתבו לי, זה ועכשיו אני מקריא את זה, תגידי, את משחקת אותה אלוהים? איך את מפסיקה הריון? כתבו לי דברים קשים מאוד. זה היה הרגע שבו חשבתי, אולי לא הייתי צריכה לפרסם את זה.
זה הרגע.
היית שואלת קודם, אתה אומר לך, לא, זה דבר מאוד פרטי. את לא צריכה לפרסם את זה.
בוקר של עבודה, בחסות מנפאוור, המציעה מגוון משרות בכל התחומים. יועצים מומחים שיכינו וילוו אתכם מהרעיונות ועד לקבלת התפקיד ללא עלות. מנפאוור, למצוא עבודה זה כוח העל שלנו. היכנסו לאתר מנפאוור ושלחו קורות חיים.
דמיין בצרפת, שווית ויזל ותגובותיה, נשימה צרפתית.
Are you playing good?
Good. Comet. זה שמה בצרפתית.
נכון. הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפים ו... תספרו לנו מה המשפט הכי מעליב או משונה שאמרו לכם כאשר ערכתם ראיון עבודה. אתם המראיינים, קיבלתם לעבודה מישהו או לא קיבלתם, ראיינתם ראיון עבודה, קיימתם ראיון עבודה, מה המשפט הכי מוזר ששמעתם ממי שבא להתראיין אצלכם? מוזר, משונה, או שראיין אתכם.
מה המשפט, כן, המשפט הכי נורא שאמרו לכם, או הכי מוזר שאמרו לכם בראיון עבודה שלכם.
כן. 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. קל יותר למצוא עבודה עם מנפאוור, גם אם אין לכם ניסיון, מגוון משרות ומומחים שילוו אתכם ללא עלות. תיכנסו לאתר מנפאוור, שילחו קורות חיים ותתחילו לעבוד. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
הביטלס.
בוקר טוב, מעניינים.
מעניינים.
בסדר. אני רוצה להמליץ על סרט דוקומנטרי שנמצא בנטפליקס. אני כבר אומר מראש, זה למי שאוהב ספורט. יש הרבה סרטים כאלה דוקומנטריים על ספורט שהם כלליים, שאתה יודע, שאפשר להגיד, הסיפור עצמו כל כך חזק, שהוא טוב גם למי שלא מתעניין, אבל פה, בגלל שצוללים לפרטי הפרטים של הדבר והסיפור, אני לא חושב שמי שלא אוהב כדורגל באמת יתעניין בזה, אבל מי שכן, סרט ממש ממש מעולה. זה על המעבר של כוכב הכדורגל הגדול ביותר של ברצלונה בתחילת שנות האלפיים, לואיש פיגו, לריאל מדריד. הוא עבר ליריבה הכי גדולה, הכי דרמטית בכל, ואתה יודע, היריבות היא לא רק ספורטיבית, היא יריבות פוליטית, היא יריבות חברתית, ברצלונה, קטלונית, שרוצה, שחבל קטלון בכלל שואף לעצמאות, מדריד, שהיא עיר הבירה, הממלכתית של הממשל, שנאה אדירה בין שתי האוכלוסיות, הוא היה סמל של ברצלונה ועבר לריאל מדריד. עכשיו, בגלל האמוציות בכלל בכדורגל, בטח בעולם הלטיני, זה בערך כמו שאיתמר בן גביר התפקד למרץ. באמת, זה בסדר גודל הזה, שיום אחד אתה קם בבוקר, אתה מגלה שמספר 2 של זהב הגלון זה איתמר בן גביר. וזה סרט שמתאר בדיוק איך נרקם המעבר הזה, וכל הלבטים והסוכנים, ומה שמדהים שכולם מתראיינים, כולם, הבעלים של ברצלונה, הבעלים של ריאל מדריד, הוא עצמו, הסוכן שלו, החברים שלו לקבוצה, כוכבי כדורגל ענקיים, והיום הם כולם כבר מבוגרים ומאמנים, אבל באמת תענוג מרתק. התחלתי, זה שעה 40 משהו כזה, לא יכולתי להפסיק לראות. פיגו קוראים לזה, זה בנטפליקס, סרט מעולה. ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו בהם מהם המשפטים המשונים או מוזרים או מעליבים שאמרו לכם בראיון עבודה.
כן, איליל, מה שלחו?
משרד פרסום ידוע מאוד, משרד ארט דירקטורית, מתכננת, האם את מתכננת לעשות עוד ילדים?
בטח יש מלא כאלה ילדים. כן, שאלה לגיטימית.
האם את מתכננת לעשות עוד ילדים? לא יודע.
היא כאילו פולשנית ופרטית.
מאוד, מאוד. היא פולשנית ופרטית, ויש בה את האשליה שאתה באמת יכול לשלוט בלוז של מישהו אחר. זאת אומרת, יש שם גם את הרצון הפסול לנסות ולשלוט בלוז הילודה של אנשים אחרים, וגם את האשליה שאתה יכול לעשות את זה. נגיד היא אומרת לך עכשיו לא, אז מה?
זה לא אומר שזה לא יקרה, זה לא אומר שזה, נכון?
ואם היא אומרת כן, אז מה זה אומר? היא על זמן שאול ועובדת לא מסורה?
או שזה צריך לפסול אותה בכלל מלהתקבל.
מלהתקבל, וישנו הדבר שגברים לא נשאלים את השאלות האלה. נכון, כאילו, ילדים
בחזקתם. כן, אבל גם אישה פיזית, כאילו, בסופו של דבר היא זו שהיא יולדת.
אבל זה חלק מהסיפור.
נכון.
זה חלק מהחיים.
לא, אני אומר, עכשיו, אני יכול גם להבין, אבל מעסיקים, שאתה יודע, אתה כאילו יכול לבאס אם אתה סוחר מישהי ותוך חודש היא, לא יודע מה. זה, אבל זה, זה, זה משהו שהחברה צריכה לדעת לספוג ולהכיל.
נכון.
בהחלט, כן.
מישהו התראיין באמצע הרעיון, הוא אומר לי, אני מטפל בבעיות כמו שאני הורה בציפורים בצייד משוטגן, אחת אחת, ואז מרים ידיים כאילו הוא מחזיק רובה ומכוון אליי ועושה בום בום. הוא לא התקבל כמובן.
וואו, זה פסיכופת. אני מטפל בבעיות כמו שאני הורה בציפורים בצייד, ואז מדגים את תנועת רובה הצייד. מן, זה כאילו
סתם חיים בסדר.
מס שוטינג, זה מישהו שנכנס אחרי זה לבית ספר ומרסף.
הלוואי אפשר היה לצפות לפי זה. תאר לך.
ריאנתי חייל משוחרר שאמר לי, את לא צריכה לדאוג שאני צעיר, עבדתי עם אנשים בגילך ואפילו מבוגרים יותר, הייתי אז בת 30.
שמה?
עוד פעם, מה אומר?
חייל משוחרר אמר לי, את לא צריכה לדאוג שאני צעיר, עבדתי עם אנשים בגילך ואפילו מבוגרים יותר, והיא הייתה אז רק בת 30.
וואה. זה טמבל, ילד טמבל. כן.
חברת הייטק מתחום הרפואה, ריאנתי סטודנט לרפואה, הצפי לאנשים איכותיים, באותו זמן הוא עבד כמלצר, אמר שהוא מחפש עבודה אחרת כי נמאס לו להיות שיקור בכל לילה.
בסדר.
אבל הוא סטודנט לרפואה.
הוא סטודנט לרפואה.
זה דווקא משהו כן וזהו, הוא עובד במסעדה, הוא שותה במסעדה.
שותה, כן, נמאס לו להיות שיקור כל לילה. בסדר.
זה ממש סיבה לגיטימית להתראיין.
כן.
ריאנתי עובדת שתעבוד בכפיפות אליי, תיאר.
וזה גם לא בהכרח שהמשרה הזו הייתה משלמת לו יותר כסף, כן? ממה שמשלמת לו המלצרות. זאת הסיבה שהוא רוצה להפסיק עם המלצרות, זה לא רוצה לשתות כל הלילה. בסדר גמור, כן?
ריאנתי עובדת שתעבוד בכפיפות אליי, תיארתי לה את התפקיד, ואז היא שאלה, מה את תעשי בינתיים?
וואו. מה את תעשי בינתיים? היא ראינה מישהי שתעבוד תחתיה, תיארה לה את התפקיד, והיא אמרה לה, ומה את תעשי בינתיים?
איזה חוצפה.
וואו, אמייזינג, אבל חוצפה ממש, זה גם חוצפה וזה גם כאילו כישורים חברתיים אפס.
ממש, כאילו בוחן של מציאות, כאילו של הסיטואציה, שיפוט של המיקור.
בדיוק, בואי, מה עם דברים שאומרים לעומת דברים שלא אומרים?
וואו.
כן.
ביקשו ממני שיר שמתאר אותי בצורה הכי טובה, אז שרתי, אל תקנה לי ורד, וכמובן שלא התקבלתי.
למה, מה, איזה, א', איזו מין בקשה זו?
דברים יצירתיים.
ולמה כמובן שלא התקבלת?
למה, אל תקנה לי ורד?
אל תקנה לי ורד, זה שיר של אישה שאומרת, אני לא רוצה את המחוות הרומנטיות הקלישתיות, אני רוצה שותף להרפתקה גדולה בלתי נגמרת. זה אל תקנה לי ורד.
כי מי שיביא לי ורד הוא האיש הלא נכון.
נכון.
כן.
רציתי כל מיני, חינה לה כל מיני, רציתי שתהיה לי כל מיני דברים מיותרים.
כן.
כן, מוזר מאוד, סיפור מוזר. דווקא מספר סיפור יפה השיר.
ביקשו ממני לחשב.
מה, אולי הוא פירש את זה כאילו היא מתחילה איתו או משהו? אבל זה לא. זה שיר שמתאר אותה.
כן, הם מקשיבים לבתים של השיר, וזה.
גם מי שר בראיון עבודה, אבל
מי שמבקשים ממנו לשיר ברעיון עבודה, והוא ממש רוצה את העבודה.
שיר, אבל שמתאר אותך, אבל לשיר אותו, זה מזל.
מה זה, איך אתה פה, כוכב נולד, מה זה עכשיו לבחור שיר? מי צריך לבחור שיר? תשאל שאלה, תקבל תשובה, אדיוט.
ביקשו ממני לחשב בכמה גלילי נייר טואלט ניתן לחסות את כל מדינת ישראל, הייתי באלם, אז פשוט קראתי ריבוע נייר טואלט וציירתי עליו את מדינת ישראל. המראיין היה באלם, צחק, אמר שכזה עוד לא ענו לו, ואז ביקש תשובה רצינית, לא שיתפתי פעולה, וכמובן שלא התקבלתי.
דווקא זו תשובה מאוד יצירתית ויפה, להתמודד עם הבעיה.
זו שאלה אווילית.
אבל גם מה הבעיה לחשב? תחשב כמה השטח של קובייה. טוב, זה קשה, כן? אפשר כמה קוביות יש בגליל, כמה זה.
שאל את זה מישהו מתנסה שיודע את התשובה, ושהדרך שלו לתפוס תחת על אנשים, להרגיש עליון, זה פתרון של איזו בעיה. לא קשורה, לא חשובה, לא רלוונטית.
אנחנו לא יודעים לאיזה משרה הייתה.
אלא אם המשרה הייתה כיסוי מדינת ישראל בנייר טואלט. לא חשובה שאלה. שאלה.
למי ניתן את הפרס? אני אומר להוא ששלף רובה וירטואלי ברעיון.
אתה צודק, נו. ככה אני מטפל בבעיות.
300 שקלים למגוון רשתות, קל יותר למצוא עבודה עם מנפאוור, גם אם אין לכם ניסיון, מגוון משרות ומומחים שילבו אתכם ללא עלות, תיכנסו לאתר מנפאוור, שילחו קורות חיים ותתחילו לעבוד. מנפאוור יכינו וילבו אתכם מהרעיונות ועד קבלת התפקיד ללא עלות, למצוא לכם עבודה, זה כוח העל שלנו, תיכנסו לאתר ושילחו קורות חיים. צבי בן אמיר, בוקר טוב.
אהלן.
מה קורה?
סהלן.
איך אתה? מה המצב?
וואלק.
אה?
שמע,
ראיתי אותך מאוד שקוע בטלפון.
כן, חפשתי בדיחה עד הרגע.
מצאת משהו?
ידעתי שקורה איזה משהו.
משהו מצאת?
המשבר מחריף. הוא מחריף.
כנראה יש לך איזה writer's block.
כן, זה משבר האלבום השני. הספר השני.
נכון.
מה השני?
בסדר.
בסדר גמור.
אנחנו נהיה נהיה.
המשכת להזרים.
לא, אבל נעזרת במאזינים, מאזינות.
כן.
לא איני ויבול.
אני ראיתי משהו אחד שנשלח אלינו לדעתי באיזה סף. זה לא היה.
לא היה מספיק טוב?
לא.
מה?
בהחלט לא. אני לא זוכר עכשיו.
אוקיי.
לפחות הדבר המרכזי פה עדיין.
בסדר, אתה יודע, דברים מתחילים להתערר, הם מתערערים בקצב, פתאום גם אני רואה אותך שבוע הבא מגיע ואומר, תראו,
אין פינה, אין שירים, נגמרו השירים, יש לכם רעיון לשיר?
חשבתי על משהו.
לא, 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 מה פתאום, יהיה בסדר.
בטח.
יאללה.
יאללה, יאללה, אז נתעסק קצת באקטואליה?
כן.
טובה, אקטואליה טובה כמו שאוהבים.
בבקשה. אבל
אוקיי,
מוכר, אבל לא,
אין לי אף אחד,
אין לי אף אחד של הדג נחש.
נכון.
אוקיי, אז אין לי אף אחד. אוקיי, אין מעליות.
יס,
דודו טסה
וביחד עם
אני את הלילה הידה.
מי הזמרת?
נכון, נכון, יש שם זמרת. אני לא זוכר.
רוני אלתר.
רוני אלתר, נכון. בסדר. אז אנחנו צריכים את רוני אלתר.
או אלתר, או תר.
לכו תדעו.
כזה אני ערב של יום בעיר.
נכון.
ושיר בעלי.
ערב של יום בהיר.
בני בו.
בני. ילד רע קוראים לזה.
נכון.
שריקי גל. יס.
סיימן, גיבור גדול.
נכון מאוד.
כן.
הלב, מרקו.
הלב, נכון.
זה לא מרקו שר את זה כמובן, מי שר את זה?
אילנית.
אילנית, כן.
ירוק בים.
נכון מאוד.
וואי, זה פעם שנייה יעל לוי באותה תוכנית.
נכון, שמעתי קודם.
הייתי...
זהו.
זהו?
אוקיי, אתה רואה? זה מתקצר, אתה רואה? תגיד לי.
פתאום רק שבעה ש... לאט לאט מתרוקן לנו הצביבן.
אין לי אף אחד.
אז אוקיי, זה פה.
אתה רוצה לחלק לנו? 2, 2, 3, נו?
4, 1, 2.
4. אחד, שתיים.
בתוך הארבע זה גם שתיים ושתיים. עכשיו...
אין לי אף...
זה הרצי הלוי, תודה, בום. אין לי...
יפה, איך? נכון? תפצח לי את זה.
בבקשה.
בגלל שזה הלוי ויעל לוי שם.
הלוי.
נכון.
כן. גיבור גדול שהוא רמטכ"ל.
בסדר, זה לא פה. לא פה, לא. זה איזשהו...
רגע, אוקיי.
הוא קודם.
זה צי, סי של סי אימן, והראשון זה הרץ, שזה בטח משותף.
מה אמרת?
גיבור גדול זה סי.
כן.
שהוא בטח חיבר את זה להרצי, הרצי.
אז מה זה הרץ?
יפה, עכשיו תגיעו להרץ.
הרץ זה... בוא נראה, אין לי אף אחד. מעליות...
לא, הוא רוצה שם את רוני אלתר במעליות, נכון?
את רוני אלתר ואת הדג.
את הדג.
הדג.
ואלתר. הדג ואלתר.
הדג ואלתר?
מילה משותפת?
מילה משותפת. לא פשוט.
אלתר?
והדג?
זה שיבושים כאלה או שזה ממש...
לא, לא, זה מישהו...
הדג.
מי זה אלתר?
שם. שם שמשותף גם לאדג וגם לאלתר.
אני לא יודע.
חושב על אריה אלתר, היה שוער אגדי.
נכון, לא. בואו נלך אולי רגע לשמיר ול...
איזה שמיר?
ולרע. בוא...
מה? מה שמיר?
שמירה אימבר?
נכון, שמירה, אימבר.
אימבר?
יפה.
איפה ראית שמיר ורע?
באפריים שמיר.
אה, אפריים שמיר וילד רע, אוקיי.
זה אנחנו עושים פה, שמירה.
שמירה אימבר.
נכון.
נפתלי ארץ אימבר.
נכון.
אה, יפה. כן. אה, נפתלי אלתר.
נכון, ונפתלי הדג יש.
מה זה נפתלי?
שירו של ברי סחרוף.
וואלה.
הכרתי אותו, אבל מה קשור נפתלי ארץ אימבר?
אז נפתלי אימבר.
הרץ היא המילה המשותפת.
כן. שחסר.
נו. אה, הרץ, נפתלי אימבר, ואז יש את הארץ, ואז תסי ארצי הלוי, כי זה הלב עם יהיה לוי. מדהים.
נכון.
יפה.
וואו. וואו. למזל שאנחנו עובדים הפוך, שאתה קודם מביא את הדבר, ואז אנחנו הולכים לאחור.
צריך לפרק אותו, לא, כי אני... הלב אי זה מה שקפץ לי, ואז זה ברור כאילו שזה ארצי הלב, ועכשיו הולך, תעשה לזה reverse engineering. אז אין בדיחידה,
אה? אין בדיחידה.
אתה רוצה שאני אנסה רגע למצוא את מה שלך, מה זה ראיתי?
כן, תחוד לי.
חשוב שבוא נמצא את זה רגע.
אה, תחוד.
רגע אחד. אני לא חושב שזה כל כך טוב.
בוא נראה.
בוא נראה. זה מצאתי, לא קיבלתי את הפרס. תוכנית רדודה ביותר, שיהיה לכם יום נפלא, אני מעביר תחנה.
איבדתם אותי, שנים אני הנה, זה, הנה. אבל היום עברתם
הנה,
את
הנה,
הגבול.
הנה, הנה, הצעה לבלי
כן.
חידה.
כן.
כששאלו את איש הדובים האמריקאי מה הופך את הבוקר שלו למוצלח, הוא ענה שהמפתח הוא ברוטב. עכשיו, זו לא בדיחידה, זה
כאילו... ברמן קיסוס.
כן.
איזי.
אני ממש, אני ממש לקח לי איזה זמן, אני זאת אומרת, מה?
ברמן קיסוס, לרוטב, כן? זה, אבל לא בסטנדרטים של העיתון. לצערי, אבל העיתון כבר בית הדפוס הושבת, כן?
העיתון בסכנת סגירה כבר הרבה מאוד זמן. כמו גלץ, כמו הרבה מאוד גופים שרוצים לסגור את העיתון. אבל...
אבל תראה, בגלל זה שתערבות פוליטית, תקלי זה, שאלת קיומה מראש, כן. אבל פה היה...
מה מדבר עכשיו?
על העיתון, שהעיתון... העיתונות, הפרינט במשבר. אתה צריך להשיג גרסת דיגיטל. בתשלום.
בתשלום, בתשלום. אתה צריך להתחיל לקבוט...
מנויים.
בדיוק, אנחנו נעשה צבי וואן פלוס, שרק שם אפשר שלם כסף לקבל את הבדיחידה.
רעיון.
טוב, אז עם מה ניפרד?
אמא.
אמא, 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 ערב של יום בעיר, למה לא?
יאללה. אמיר צבי וואן, תודה רבה. תודה רבה אליל נדב, תודה רבה רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, תכף החדשות, ב-10 זיו המויאל, באקו 99, תודה רבה לעידו כהן ודנה ביטון, טכנאי השידור, איתי טב שלומי על המוזיקה, תודה רבה גם לילה רוזן זפת אליהו. אנחנו ניפגש כרגיל מחר ב-7 בבוקר. Okay.